נמצאים בשבוע האחרון של שנת תש"פ. חז"ל אומרים, הכל הולך אחר החיתום. כלומר, מה שקובע זה הפיניש. כמו בתחרויות ריצה. אצן יכול לנמנם קצת בדרך, לעשות הפסקות, אבל אם בחלק האחרון הוא נותן ספרינט ושועט קדימה, יש מצב שהוא יצליח לתקן את הפיגור ולעקוף את כל האחרים. ואומר השם משמואל, אדמור מסוכוטשוב, נכדו של הרבי מקוצק, שבשבוע האחרון יש סגולה של יום כנגד יום. בכל יום אפשר להשפיע ולתקן את כל הימים המקבילים לו במהלך השנה. כלומר, ביום ראשון האחרון, את כל ימי ראשון. יום שני, כל ימי שני. בשבת, את כל השבתות. אנחנו עכשיו, יום שלישי, אור ליום רביעי, הזדמנות לעשות כמיטב יכולתנו, לנצל את השבוע הזה כדי לחתום בטוב את תש"פ, ולהיכנס בשמחה אל שנת תשפ"א, הבאה עלינו לטובה. אני רוצה לדבר היום על סוד התשרת. כידוע, לכל חג יש את המצוות המיוחדות שלו. בפסח, אוכלים מצה, בסוכות יש ארבעת המינים וסוכה, ותמיד המצווה של החג זה סוג של צינור, של כלי, כדי שנוכל לקלוט דרכו את השפע הרוחני, את הערה שמגיעה אלינו משמיים בחג. מה המצווה של ראש השנה? מה המצווה של יום הדין? אז יש מצווה אחת, והיא תקיעת שופר. נציין שגם ביום כיפור יש תקיעת שופר בסוף היום, אבל שם זו לא מצווה מהתורה, אלא זה מנהג, אגם שהוא מאוד חביב על עם ישראל. יצא לי כמה שנים להתפלל במניין של ציבור חילוני. הייתי גר בשוהם, וכמה שנים הייתי אחראי על המניין, עשינו אותו בבית התרבות, לציבור החילוני. כאלה שרוצים לבוא, אבל בית כנסת, זה לא בשבילם, הם חוששים. עשינו תפילה, היה מדהים לראות 700 אנשים. בדקות האחרונות של יום כיפור, זועקים, השם הוא האלוקים, שמע ישראל חילונים. אבל יום כיפור, עם כל העוצמה שלו, ורבים רבים נוהרים בדקות האחרונות לשמוע את תקיעת השופר, אז שם זה מנהג, זה לא חובה, אבל זה מסמל עבור הרבה אנשים את המשמעות של היום. אני רואה בדמיוני תמונה, שגם היא נחרטה בזיכרון הלאומי של עם ישראל, וזה הרב גורן, עומד שם על הר הבית עם השופר, מלחמת ששת הימים, אחרי שזכינו לשחרר את המקומות המקודשים. והתקיעה הזאת נחרטה בזיכרון, עם ישראל חוזר הביתה, שופר של גאולה, של המלכת השם. סדר התקיעה בשופר הוא מקופל במילה תשרת. תקיעה, שברים, תרועת תקיעה. מאיפה נולד התשרת הזה? הרי בתורה כתוב, יום תרועה יהיה לכם, צריך להריע. אז אני רוצה עכשיו שתי דקות, סקירה הלכתית קטנה, להבין איך העניין בנוי, ומתוך זה ניכנס אל העניין הרוחני שעומד מאחורי זה, ואל הקשר שלו אלינו. אני רוצה להעלות פה על המסך, תוכלו לראות, את הפסוק בספר יואל, מי שירצה אני אשלח לכם גם בצ'אט את הקובץ של המקורות, מי שירצה לשמור לעצמו, לעיין בזה אחר כך. אז הנה, הוא אצלכם, שלחתי. בכל אופן, רואים פה על המסך, הנביא יואל אומר, תקעו שופר בציון והריעו בהר קודשי. רואים שיש שני סוגים של שופר. יש את התקיעה ויש את התרועה. חז"ל למדו מהפסוקים ששני אלה תמיד הולכים ביחד, וכל תרועה צריך שתהיה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, סוג של סנדוויץ' כזה. זה מה שאומרת הגמרא בראש השנה, מובאת לפניכם בכל תרועה, פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. מאיפה נולד לנו השברים תרועה? חז"ל אומרים שהתעורר ספק, כשאתה אומר תרועה, למה אתה מתכוון? תקיעה זה ברור, ישר, פשוט, אבל מה זה תרועה? המובן של המילה זה מלשון דבר רעוע, שהוא לא פשוט, חלק, שלם, אלא הוא רעוע, שבור, מרוסק לרסיסים. אבל השאלה איך זה נשמע? אז היו מקומות שהם עשו שלושה קולות, כמו סוג של הנחה. היו כאלה שעשו קולות קצרים שנראים כמו איזה בכי, אדם שמתייפח. היו כאלה שעשו גם וגם. רבי אבאו התקין בקיסריה עירו שיעשו מספק גם את זה וגם את זה וגם את זה. בהמשך זה קיבל את השמות שברים, שזה ההנחות האלה, תרועה, שזה התקיעות, הגניחות המהירות האלה, ושברים תרועה כשהם מצטרפים ביחד. על פי הזוהר הקדוש, הסדר הזה זה לא רק בדיעבד, כי לא ידוע אם תרועה זה ככה או תרועה זה ככה, אלא יש משמעות עמוקה לכל אחד מהמובנים האלה, ואנחנו כבר נראה ביחד משהו מן הדבר הזה. דרך אגב, באיזה זמן ביום תוקעים בשופר? לכאורה, הזמן המתאים ביותר היה בתפילת שחרית, שהרי זריזין מקדימים למצוות. אלא מה? היו תקופות שהיו גזרות כנגד תקיעת שופר, ואז החליטו לדחות אותה למוסף. חיילי האויב, השוטרים, הקג"ב של אותם הימים שבאו לשמור שלא יתקעו בשופר, ראו שנגמרה שחרית ולא תקעו, המודעים כבר לא יתקעו והלכו, ואז היו עושים את התקיעה. ומאז ועד היום נשאר הנוהג שתוקעים בתפילת מוסף. אני אזכיר רק עוד אירוע אחד בשנת תפריש צדי 1930. מי ששולט בארץ הם הבריטים. זה קורה מספר חודשים אחרי מאורעות תרפ"ט, שיהודים נרצחים בכל הארץ, ולמרבה החרפה, למרות שמי שנפגעו היו היהודים, הבריטים גזרו כל מיני הגבלות דווקא ליישוב היהודי בארץ. אחת מהן הייתה שהם אסרו על תקיעת שופר ברחבת הכותל. לא לעורר פרובוקציות, לא להרגיז את הערבים. היה בחור ושמו משה צבי סגל, שהוא אמר אני אתקע בכל מחיר. הוא הצליח להגניב איתו ביום הכיפורים של אותה שנה את השופר, ואיך שהסתיים הצום, הוא ככה שלף את השופר ועשה את תקיעה, השוטרים הבריטים שחיכו במקום, זינקו עליו ועצרו אותו, אבל הוא כבר הספיק לעשות תקיעת שופר. הרב קוק, שנודע לו מה קרה, פנה בדחיפות למפקד המשטרה הבריטית, כדי לשחרר את משה צבי סגל, והוא איים שהוא יפטר בשביתת רעב. הוא אמר, אני לא אשבור את הצום עד שאתם תשחררו אותו. לא ייתכן שיהודי יעשה מעשה של מצווה, ובגלל זה הוא יעצר. ועוד באותו לילה שוחרר משה צבי סגל, ומאז אותו יום, זה מדהים, הוא הקפיד אותו בחור בכל מוצאי יום כיפור לתקוע ברחבת הכותל. הוא עשה את זה רצוף שנה אחרי שנה, עד שנת פטירתו תשמ"ו. תעשו שנייה חשבון תפרש צדי, התפשין ממבב, כמה זה יוצא? 56 שנה. היה חותם את יום הכיפורים בתקיעת שופר בכותל. אני מבקש, חברים יקרים, לדבר עכשיו מהבחינה הרוחנית יותר. דיברנו עד כה על ההלכה, על הסט הזה של תשרת. זה שם קוד שמקופל בתוכו מהלך עמוק שחוזר בשלושה תחומים בחיים שלנו. הראשון זה תפילה, השני זה תורה, והשלישי זה תשובה. ובכל אחד מהם יש משמעות לקוד הזה של התשרת, ונסביר עכשיו את הדברים. ברשותכם, אני ברכתי קודם. את הסדר הראשון של תשרת בהקשר של התפילה אומר השפת אמת. אני כבר אעלה את דבריו על המסך, אבל מילה על האיש. השפת אמת, אדמור מגור רבי יהודה אריה לייב אלתר, אדמור השלישי לשושלת גור, נפטר לפני 115 שנה. הוא מכונה השפת אמת על שם ספרו, שכולל בתוכו את כל הדברים שהיה אומר בכל ליל שבת בתיש, כך במשך 34 שנה. והכל מכונס בתוך הספר, כששבועיים לפני פטירתו הוא נשא את הדרשה האחרונה, וסיים אותה בפסוק, שפת אמת תיקון לעד. אלו המילים האחרונות, וזה גם נתן לו את הכינוי שלו, השפת אמת. תחת הנהגתו חסידות גור הפכה לגדולה בפולין ואולי בעולם בכלל, מנתה עשרות אלפי חסידים. השפת אמת היה נכדו של בעל חידושי ירים. רבי יצחק מאיר מגור היה תלמידו של הרבי מקוצק, והיה בן אדם מיוחד במינו, שתבינו, היו לו 13 ילדים, וכולם מתו בחייו. הלוויה של הילד האחרון, כשאשתו מרירה בבכי, אז הוא אמר לה, תראי, אולי בזכות זה, אנשים שיחוו אובדן, שיאבדו את קרוב משפחתם, יהיה להם איזה נחמה, הנה, אפילו יצחק מאיר, קרה לו דבר כזה, והוא הצליח להתגבר. הבן האחד שלו, שיחסית, האריך ימים, הוא היה אז בן 30, חולה מאוד, ואבא שלו בא ואמר לו, ובחרת בחיים, אם אתה תבחר לחיות, אתה עוד תחיה. הוא אכן התגבר וקם מהמחלה, הספיק לחיות עוד 8 שנים, ובהם להוליד את השפת אמת, הנכד שבגיל 8 איבד את אבא שלו, אבל גדל אצל סבא, בעל חידושי ערים, הרבה מהדברים בשפת אמת הוא אומר בשמו, נספר עליו עוד, בשנת חייו האחרונה פרצה מלחמת יפן-רוסיה, ואלפים מחסידיו גויסו בכפייה, זה ממש עבר אותו, הוא היה בוכה בדמעות שליש, אמרו בהלוויה שלו שהצער על הסבל של עם ישראל, זה היה הדבר שגמר אותו, בהלוויה הוא היה בן 58 בלבד, ואחרי ההלוויה, הבן שלו, רבי אברהם מורדכי, שמילא אחרי זה את מקומו, אמר לבן השני, תשמע, אבא זכה לאריכות ימים. אז הבן השני אמר לו, איזה אריכות ימים? הוא נפטר לפני גיל 60. אמר לו, נכון. היה לו שנים קצרות, אבל ימים ארוכים. אז אחרי כל הקדמות האלה, אז בואו נראה, והנה אני מעלה את הדברים על המסך, של השפת אמת שמחבר את הקוד הזה של תשרת אל התפילה. אני אקריא את הדברים בפנים ככה כמה משפטים. ראש השנה הוא יום תפילה. השם יתברך נתן לנו מצוות השופר להעלות בו התפילות. לכן יש תקיעה לפניה ולאחריה. בג' ראשונות כעבד שמסדר שבחו, ואחרונות כמקבל פרס והולך. הוא תרועה באמצע ובבקשה צרכיו. אני מדלג, אומר רמז לדבר ג' שברים, ג' תרועות, ג' שברים, תרועה הם י"ב קולות. כמו י"ב ברכות בבקשה צורכי האדם, שבתפילת 18, שבוודאי כלול בהם כל מיני הצרות שצריכים להיות נושה בהם. בואו נגיד את הדברים בעברית פשוטה. אומר השפת אמת, תסתכל על תפילת 18. שזו התפילה המרכזית שלנו, אנחנו חוזרים עליה 3 פעמים ביום, איך היא בנויה? תשים לב שהיא בנויה מ3 ברכות בהתחלה ו3 בסוף, שהן עוסקות בקדוש ברוך הוא. אנחנו מסדרים את שבחו, אנחנו מודים לו, זו התקיעה, התקיעה שבהתחלה והתקיעה שבסוף. והיא פשוטה, היא צלולה, היא חלקה, היא נקייה, כי היא עוסקת בשלמות האלוקית. באמצע של תפילת 18 יש לנו 12 ברכות, שזה בדיוק כנגד כל השברים תרועה ושברים תרועה שיש לנו. 3, 3, 3. כן, שברים תרועה זה גם שברים, גם תרועה, סך הכל 12. שזה כנגד 12 הברכות של אמצע תפילת 18, שהן עוסקות בצורכי האדם. צורכי האדם זה בדיוק השברים תרועה. כל המקומות בחיים שלנו, בהם אנחנו שבורים, ראויים, חסרים, ואנחנו מתחננים ומבקשים על גביהם. סוד התשרת זה בעצם המבנה הנכון של התפילה. החיבור בין שני החלקים של הצד האלוקי של התקיעה לבין הצד האנושי של השברים תרועה, יש בו אמירה מאוד משמעותית מנקודת מבט יהודית. כי אפשר היה לתקן תפילה שיהיה בה רק תקיעה, היא תעסוק רק בקדוש ברוך הוא, כמה הוא נפלא, מרומם, ניסה, גדול, אדיר, עצום. זאת הייתה תפילה מאוד יפה, אבל היא לא הייתה קשורה אלינו, היא לא הייתה נוגעת בלב שלנו, בקושי, בכאב שלנו. לכן, התפילה לא מסתפקת בזה, היא גם נוגעת באדם ובמה שקשה לו. מצד שני, היה אפשר לחבר תפילה שרק תדבר על מה שקשה לנו, על הצרכים שלנו, מה שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם. אבל גם זה בפני עצמו חסר. כי אז, היחס שלנו לריבונו של עולם, היה כסוג של כספומט. אתה צריך כסף, אוכל, בריאות, אז אתה מבקש. תעשה טובה אלוקים, סדר לי, תארגן לי. דרך אגב, אצל עובדי עבודה זרה, זה בעצם התפיסה. מערכת היחסים בין האדם לבין האליל, זה סוג של דיל, יחסי תן וכך. אתה מביא לו קורבן, הוא יהיה מבסוט, הוא ייתן לך גשם. אתה לא אוהב אותו, הוא לא אוהב אותך, לא באמת אכפת לכם אחד מהשני, אבל זה העסקה שיש ביניכם. זה כל כך שונה מהתפיסה היהודית של אני לדודי ודודי לי, של בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אכפת לו, הוא דואג לנו. נגיד פה בסוגריים, זה נושא שיש הרבה מה לומר עליו, זה גם ההסבר לזה שראש השנה בא לפני יום כיפור. לכאורה ההיגיון אומר לעשות ההפך. אם ראש השנה זה יום הדין, אז לפני יום הדין אתה צריך את יום הכפרה. תמרק את האבונות, תתאר את עצמך, ואז תוכל לעבור את הדין בשלום. אבל איזה היגיון יש לעשות קודם את הדין, ורק אחרי כן את המרוק ואת הכפרה? זה כמו אדם שיש לו טסט לרכב. אתה עושה הכנה לטסט, ואז אתה ניגש לטסט. יש לך מבחן במתמטיקה, אתה לומד למבחן, ואז אתה ניגש אליו. אתה לא הופך את הסדר, וקודם כל אתה עושה את המשפט, את המבחן, את הדין, ואחרי זה אתה עושה הכנה. למה ראש השנה לפני יום כיפור? התשובה היא כזו. ראש השנה לפני יום כיפור, כי זה באמת משפט, אבל השופט הוא אבא שלנו. ובמובן מסוים זה סוג של משחק מכור. השם יתברך לטובתנו. הוא רוצה שנצליח. הוא חפץ בהצלחתנו. אנחנו לא מתייחים את הצורך בלחפר, למרק, אבל נדאג לזה אחר כך. קודם כל, שנה יהודית מתחילה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תפוח בדבש, ככה מתחילה שנה יהודית. ככה נראה המשפט שלנו. אחרי זה, נדאג גם לסדר את כל החטאים, ונחפר עליהם ביום הכיפורים. זה סוד הקשר שמקופל בתשרת. יש את גדולתו של השם, יש את הצרכים שלנו, והם קשורים אחד לשני. כי הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו, דואג לנו, מקשיב, משגיח, שומר, כך בנויה התפילה שלנו, תשרת. נגיד מילה, הם קהילת זית רענן, בכל קהילה יש לה את הבית כנסת שלה, והיום אחד האתגרים שכל קהילה מתמודדת איתה, זה הנושא של התפילה. היה פעם איזשהו כינוס מקצועי באיזה מקום, והיה הרבה רעש ודיבורים. ואחד האנשים דפק על השולחן ואמר, די עם הדיבורים, זה לא בית כנסת פה. זה עצוב מאוד, שלא פעם בית כנסת, נראה כמו מועדון דיבורים, מספרים על הבעל שם טוב, שנכנס פעם לזה בית כנסת ואמר, או, מלא פה תפילות. אנשים חשבו שזה מחמאה. הוא אמר, לא, יש פה הרבה תפילות, אבל הן לא עולות. הכל נשאר פה, קלו, תקוע, הן לא עולות לשמיים. התפילה זה דבר מאתגר. רב יאיר סיפר, אנחנו גדלנו שנינו באותו בית כנסת. אז אני אשתף בסיפור ששמעתי מהגבאי של בית הכנסת שלנו, אביר ואני היינו אז ילדים, והוא סיפר שכשהוא היה ילד לפני הרבה שנים, אז היה לו מנהג לאחר קבוע לתפילה. ופעם אחת אחרי איזה איחור רציני אבא שלו התעצבן, ואמר לו, תגיד לי אם זה היה סרט, אתה גם היית מאחר ככה? הוא אמר, את סתירת הלחי שקיבלתי באותה שנייה, אני זוכר עד היום, 40 שנה אחרי. אבל לכאורה הילד צודק, מלכת לאותו סרט כל פעם, זה משעמם. אני חושב שפה בדיוק האתגר שלנו. האם תפילה זה יהיה סוג של ריפית? הסרט של אתמול, של שלשום, דקלום של טקסט, זה באמת משעמם, זה יבש. ואז לא פלא, עלוני שבת יותר מעניינים. המשימה שלנו זה להפוך את התפילה למפגש עם ריבונו של עולם. צריך להתכונן, צריך ללמוד על התפילה. אמר לי פעם אדם חכם שסידור זה הספר שאדם קורא הכי הרבה ולומד הכי מעט. אנחנו יושבים המון שעות, שבועות וחודשים מהחיים מול סידור, כמה משקיעים בללמוד אותו. אז בהחלט יש מה לעשות. אבל לענייננו, ובזה אני חותם פה את הנקודה הראשונה, אומר השפת אמת, סוד התשרת זה סוד התפילה, שמקפלת בתוכה את גדולתו של השם, את הצורך שלנו ואת החיבור ביניהם. הסבר שני לסוד התשרת אומר לנו לא אחר מאשר רבי נתן מברסלב. ובימים האלה הרבה שומעים בחדשות על כל החסידים שרוצים להגיע אל רבנו ואומן ולא נותנים להם. היום דיברו בחדשות על 2,000 חסידים שתקועים בבלרוס. הם רצו ככה לעשות עיקוף. אולי משם הם יצליחו, וממשלת אוקראינה לא נותנת, וממש במצוקה, אין להם אמצעים, אין אוכל. מקווה שיסתדרו העניינים לטובה. בכל אופן, מילה על רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבי נחמן, שמו היה רבי נתן שטרנהרץ. היה מוכר כרבי נתן מנמירוב. הוא נולד באוקראינה, ומגיל צעיר נודע כעילוי מבריק. אבא שלו היה סוחר וקיווה שהבן יצטרף אליו לעסקים. אבל אז הופיע רבי נחמן. ורבי נתן מעיד על עצמו, הוא היה למדן גדול, אבל היה חסר לו את השמחה, את הנשמה, את החיות בעבודת השם. וכמה שהוא חיפש מישהו שינחה אותו, הוא לא מצא. לילה אחד, הוא הלך ללמוד לבד, עזרת נשים בית הכנסת, ונרדם. והוא מספר שהוא חולם חלום, והוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והוא עולה ונופל. עולה ונופל. עולה ונופל. ופתאום הוא רואה איזה דמות עומדת לידו. ואותו אדם אומר לו, תמשיך, תטפס, אבל תחזיק חזק שלא תיפול. והוא מתעורר מהחלום. ומאז חולפת שנה, ומגיע למקום, לאזור רבי נחמן. רבי נתן שמע עליו ואמר, אני חייב לפגוש את האיש הזה. אולי אני אמצא אצלו תשובות לשאלות שמטרידות אותי. וכשהוא מגיע אל רבי נחמן ונכנס לחדר, העיניים שלהם מצטלבות. ואומר רבי נתן, מיד זיהיתי. זה היה האיש שראיתי בחלום. ומאותו רגע נפשו התקשרה מרבי נחמן. רבי נחמן אמר לו, אנחנו מכירים זמן רב, אבל חלף הרבה זמן מאז שנפגשנו. והוא נצמד רבי נחמן וליווה אותו עד יום מותו. מעשה שניהם היו אז מאוד צעירים. רבי נחמן היה בן 30, רבי נתן היה בן 22. רבי נחמן כידוע נפטר בן 38 בלבד. אז היה 8 שנים שרבי נתן למד אצלו וקלט מתורותיו. וכולנו מודים לו על זה, כי רבי נחמן עצמו לא כתב כלום. כל מה שנשאר זה בזכות תלמידו רבי נתן, ש שמר את הדברים והעביר אותם הלאה, והוא תמיד הקפיד לראות את רבי נחמן בתור הרבי, גם כשהוא לא היה. אחרי מותו של רבי נחמן, אז רבי נתן אמר, רבי נחמן, זה האדמור, זה הרבי. אני בינתיים מנהיג את החסידים, מנהל את בית המדרש, אבל הרבי זה הוא. הוא הקים בית דפוס בתוך הבית שלו, כדי להדפיס את הספרים. לכן באמת הספרים של רבי נחמן די נפוצים. והוא כתב ספר שקוראים לו ליקוטי הלכות. אני מביא משהו קטן ממנו בדף שלפניכם, וזה הרעיון שלו על התורה. והוא אומר ככה, ואני אקרא מעט ונסביר את העומק של הרעיון. וזה בחינת יום תרועה יהיה לכם. תרועה, בחינת התורה שניתנה בכל שופר, כי תרועה אותיות תורה עין. בחינת 70 פנים לתורה. וכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. שעיקר קבלת התורה הוא על ידי התמימות והפשיטות כנעל. בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. בחינת אין התורה מתקיימת אלא מי שמצים עצמו כאינו יודע. כאשר ראינו זאת בעינינו מאדוננו מורנו ורבנו, כמה פעמים שבכל פעם היה אומר, אתה אינו יודע כלל. וכמה פעמים נשבע על זה שאתה אינו יודע כלל. ואחר כך, תוך כדי דיבור, פתח פיו הקדוש וגילה מה שגילה. וכן היה מעשה בזאת התורה עצמה שאנו עוסקים בה, אחר שגילה מה שגילה, נודע מה שנודע, חזר ואמר שאינו יודע כלל. מה כתוב פה, חברים יקרים? תרועה, אומר רבי נתן, זה תורה עין. כלומר, 70 פנים לתורה. התורה היא רחבה. יש לה גוונים שונים, צדדים שונים. כל יהודי יכול למצוא את החיבור שלו, את ההבנות שלו, את הקשר שלו אל התורה. אבל לפני התרועה יש פשוטה לפניה. מה זה בא להגיד? אומר רבי נתן, זה העין שלפני היש. זאת הנקודה שאדם אומר, אני לא יודע. כלומר, הנקודה הזו היא ההבנה העמוקה שהתורה שאנחנו עוסקים בה היא גדולה ונשגבה לאין שיעור ממה שאנחנו יכולים להעלות בדעתנו. אפשר ללמוד, להבין כמיטב יכולתנו, אבל היא הרבה יותר גדולה מזה. התורה, אומרת הגמרא, אנה נפשי כתבית יעבית, ראשי תיבות אנוכי, שם אלוקיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם בתורה. התורה היא עליונה, היא עצומה. זה התקיעה שבהתחלה. ההבנה הזאת, ההתמלאות בענווה, מתוך הכרה, איזה זכות לעסוק בתורה הזאת, שהיא גדולה מאיתנו לאין שיעור. אחרי זה מגיעה התרועה, שזה תורה עין, התורה שאנחנו לומדים ומנסים להבין. האם בזה שניסינו להבין, מיצינו, הצלחנו את הכל? לא. כאן מגיעה שוב התקיעה בסוף. ההבנה שכמה שאני יודע, אני עדיין לא יודע. יש פה עוד הרבה, בלי סוף. ואני אקח את זה קצת אלינו, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים עבורנו כציבור דתי, זה בדיוק בנקודה הזאת של התורה. יש רבים שהיו בישיבה תיכונית, מכינה, ישיבת הסדר, למדו שנים משמעותיות. אבל להגיע היום, גייסו לצבא, אוניברסיטה, שוק העבודה, זה נעלם. יש להם בזיכרון את הרקע, את מה שהם למדו פעם. אבל האם עכשיו התורה זה דבר שמחיה אותם, שמעניין אותם, שמפרנס אותם? לא כל כך. וכן, זה הפסד גדול, כי דווקא הציבור הדתי, שהוא כל כך מעורה בכל המערכות, והוא משפיע והוא תורם, דווקא עבורו החיבור לתורה הוא כל כך קריטי. החשיבות של התורה זה לא רק למי שספון בבית מדרש. אדרבה, זה עוד יותר למי שיוצא החוצה אל העולם, אל הכלכלה, הרפואה, המדע, העסקים, האוניברסיטה. צריך להיות שקוע עמוק, מחובר, ממלא מצברים, כדי שההתהלכות תהיה נכונה. בדור שלנו אנחנו מצד אחד מאוד עסוקים בעבודה, מצד שני יש גם אפשרויות שלא היו בעבר. יש חבר קהילה שלי בפתח תקווה, שעשה לנו באחד הסעודות שלישיות שעשינו לקהילה, סיום של מסכת קריטות. שאלתי, מתי למדת את זה? מסכת לא שגרתית. הוא אמר, בדרך לעבודה בבוקר, יש אפליקציה, אתה שומע כל יום דף, שניים, יש גם דפים כאלה שמלמדים דף בעשר דקות, ברבע שעה, חצי שעה, כל אחד מה שהוא בוחר. סיים מסכת על הדרך לעבודה. במקום לשמוע את רזי ואת רינו ואת כל הפרשנויות, שמי יודע מה הם יהיו שוות עוד שבוע, הוא עסק בתורת נצח. היום ברוך השם עם כל ההזדמנויות, תראו האפשרות של הזום, של שיעורים מוקלטים, יש לך הזדמנות לשמוע דברים מדהימים מגדולי תורה, מתלמידי חכמים, מדרשנים, זה מגיע עד אליך. תהיה תביעה גדולה כלפי הדור שלנו, האם מימשנו את ההזדמנויות, את הזכויות, את הזכות הזאת לנצל את הטכנולוגיה כדי להיות יותר מחוברים לתורה, יותר ללמוד, יותר לשאוב. וכמו שאמר רבי נתן, וזה אני אחתום את הנקודה שלו, גם אחרי שאתה יודע, תדע שיש עוד המון מה לדעת. אולי נקדות אחת, ארי הקדוש, חי לפני 450 שנה, אחד מגדולי המקובלים. היו רק שנתיים, מאז שבא ממצרים לצפת, שבו הוא גילה את סודות התורה, והוא אמר לתלמידים שלו, תדעו כמה שגיליתי לכם, זה עוד כלום. גיליתי טפח וכיסיתי 2,000 אמה. יש עוד המון סודות גדולים ועמוקים, שעדיין לא הגיע הזמן לגלות, והם יישארו עלומים. כמה שאנחנו לומדים ויודעים, יש עוד בלי סוף. בתורה האלוקית שזכינו לקבל, אז זה סוד התשרת, התרועה, התורה עין, עם הפשוטה לפניה, איני יודע, לפני ואחרי, אצל רבי נתן. המעגל השלישי והאחרון, שעליו אני רוצה לדבר, זה על התשובה. התחלנו מהקשר בין סוד התשרת אל התפילה, וזה הדברים של השפת אמת, הקבלה לתפילת 18, לדבר על השם, לדבר על הצרכים שלנו. המשכנו ברבי נתן, שדיבר על סוד התורה. תורה עין עם הידיעה שהיא גדולה ונעלמת מזה. זה התקיעה שיש לפני ואחרי. המהלך השלישי והאחרון של סוד התשרת מחבר אותו ליסוד התשובה. וגם פה אנחנו נעזר בדברים של רבי נתן, ובואו תראו איך בקצרה הוא אומר את הרעיון בשלושה משפטים. וזה הבחינת כל השופר שהוא מרמז על התשובה. בחינת שפרו מעשיכם. על כן כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, זה מרמז גם על התשובה. שמתחילה היה פשוט ומתוקן. היינו קודם הקלקול. מאחר שנתקלקל ונשבר, בחינת חרפה שברה ליבי, אזי על ידי התרועה, על ידי זה חוזר ונפשט. וזה בחינת תקיעה שאחריו שהוא כל פשוט. אני יודע, זה נשמע כמו איזה קוד. סודים, סודי, בואו ונסביר. הדברים מובנים מאוד. תינוק חדש בא לעולם. טהור, נקי, תמים, ישר, כמו התקיעה הראשונה, צלולה, פשוטה, ישרה. אבל החיים הם מסובכים, ואתה מתחיל להתברבר, ללכת לאיבוד, ליפול, זה השברים. לעתים זה לא נגמר בזה, וזה מגיע לשבר עוד יותר גדול, שזה התרועה של אובדן דרך, של התפרקות לכל הכיוונים. וכל אחד מכיר את עצמו, כמה חלומות היו לי, איזה מין אמא אני עומדת להיות. איזה מין אבא אני אהיה, איזה מין בן זוג, איזה בן, איזה מין חבר אני אהיה, איזה עובד השם אני הולך להיות. כמה חלומות היו לי? ומה בפועל? מה קורה איתי? איפה אני נמצא? כאן מגיעה התקיעה האחרונה. התקיעה האחרונה באה לתת לנו את התקווה, שגם אם נפלנו לשברים, גם אם התרסקנו לתרועה, יש אפשרות לחזור ולתקן ולהתחבר, והתקיעה בסוף אפילו יכולה להיות תקיעה גדולה. כמו שאומר השל"ה הקדוש, התקיעה של הסוף זה לקחת את כל השברים, את כל התרועה, לחבר אותם ביחד וליצור מזה את התקיעה הגדולה. תקיעה שאחרי הכל, של בעלי תשובה שגדולים מצדיקים גמורים. ואולי ככה נוסיף להתאים פה עוד נקודה. הקדוש ברוך הוא יודע שקשה לנו. הוא רואה מה עובר עלינו עם הקורונה, מה עובר על כל אחד ואחת עם ההתמודדויות שלו, הנפילות, הקשיים, הפיתויים, והוא לוקח את זה בחשבון. אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם. והקדוש ברוך הוא אוסף את כל השברים, ועוטף אותם עם התקיעה הפשוטה מלפני, והתקיעה הפשוטה של אחרי, והכל ביחד עולה למעלה. אני אספר סיפור אחד שמקפל בתוכו את הרעיון הזה, סיפור מהאהובים עליי ביותר, וקחו אותו איתכם. היה נער בן 15 שזכה למפגש של יחידות אצל הרבי מלובביץ'. זה אומר כמה דקות שרק אתה איתו, וזאת ההזדמנות שלך. והוא נמצא שם עם הרבי, הוא אומר, רבי, אני לא רוצה שהרבי סתם יחשוב עליי, שאני צדיק. האמת היא שאני ממש לא. קשה לי. לא אוהב להתפלל. אני לא מתחבר. אני לא אוהב ללמוד גמרא. יש לי יצר הרע חזק. הוא כל הזמן מושך אותי לעשות עבירות. אמר לו הרבי, נו זה ברור. אתה בן אדם. מלאכים, אין להם בעיות. הם תמיד עושים את מה שצריך. אבל בני אדם, ככה זה. יש התמודדויות, יש ניסיונות, צריך להתגבר, נכון? אמר לו הנער, אז רבי, אני לא מבין. למה אלוקים עשה את זה? למה הוא לא יכול פשוט לברוא רק מלאכים? שתמיד יעשו את רצונו, אין להם חטאים, אין להם יצר הרע. מה הוא צריך אנשים כמונו? שאל אותו הרבי, תגיד, יש לך איזה תחביב? הוא אמר לו, כן, אני אוהב לצייר. שאל אותו הרבי, תגיד, כמה עולה ציור של הצייר הכי גדול בעולם? אמר לו, בערך 4 מיליון דולר. שאל אותו, נגיד שאותו צייר יעמוד על חוף הים, והוא שם הילדים משחקים בחול, ויש שחפים ושקיעה, והוא יצייר את כל זה. כמה אמרת זה שווה? 4 מיליון? אוקיי. נגיד שליד הצייר יעמוד צלם ויצלם את אותו דבר בדיוק. כמה עולה הצילום הזה? אז אמר הבחור בערך 35 סנט. שאל אותו הרבי, תגיד ומה מדויק יותר? הציור או הצילום? הוא אמר, ברור שצילום זה מדויק יותר. צילום זה לגמרי, ציור זה ציור בערך. אמר לו הרבי, אז אני לא מבין. אתה אומר לי שהציור שהוא פחות מדויק שווה 4 מיליון. והצילום שהוא ממש מדויק עולה 35 סנט. איך זה יכול להיות? איפה ההיגיון? אמר לו הבחור, הרבי אתה לא מבין? צילום זה מכונה, זה מכשיר, זה שווה 35 סנט. ציור לעומת זאת, אדם אומן מביא את הנשמה שלו, את הכישרונות שבו, את הנפש שלו, זה שווה 4 מיליון. אמר לו הרבי, תודה רבה, ענית בעצמך על השאלה. מלאכים זה מכונות. הם עובדים מאוד מדויק, אין להם פספוסים, אבל הם רק מכונה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מכונות, הוא רוצה אנשים, כן, שקשה להם, שהם נופלים לפעמים, שהם לא עושים הכי מדויק, שיש להם לא רק תקיעה, אלא גם שברים תרועה. הוא לוקח את זה בחשבון, הוא זה שברא אותנו ככה. ואת השברים האלו, את הלב השבור הזה, איך אמר רבי מקוצק? אין דבר שלם מלב שבור. הקדוש ברוך הוא אוסף ואת כל התשרת ביחד. השברים שלנו, הכאבים, הקושי, הלב השבור, עטופים ברחמים גדולים, בתקיעה לפני ואחרי, את זה. הקדוש ברוך הוא לוקח אליו ומקבל באהבה וברצון את תפילתנו. אז אם נסכם, חברים יקרים, דיברנו כאן בעצם על סוד התשרת, כשהסברנו קודם כל ברמה ההלכתית את המשמעות של הסדר הזה, מאיפה נולדו השברים, התרועה, דיברנו מבחינה רוחנית. 3 משמעויות של סוד התשרת. השפת אמת, שדיבר על התפילה, הקבלה לתפילת 18. יש בה את התקיעה הפשוטה שמדברת על הקדוש ברוך הוא, אבל באמצע השברים והתרועה שלנו, הקשיים שלנו, הכאבים, המצוקות, והחיבור ביניהם, כמו שהסברנו קודם. שתיים, זה סוד התשרת בהקשר של תורה. כמו שאומר רבי נתן, תרועה זה תורה עין. יש לתורה הרבה פנים, וצריך ללמוד ולהבין. אבל לגשת בענווה, לזכור שהתורה היא גדולה, היא עצומה. יש את התקיעה שלפני, עוצמתית, אלוקית. אנחנו מתוך זה אוספים קצת תרועות, קצת שברים, מה שמבינים. אבל גם אחרי זה זוכרים, יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד, ולאן להתקדם ולהתפתח. זה התקיעה שבסוף. ההסבר השלישי היה על סוד התשובה. שהוא בעצם סוד החיים של האדם. כל תינוק טהור, תמים, ישר, זאת התקיעה הפשוטה. משם המשכנו לשברים ותרועה, כי החיים הסתבכו. צריך לדעת שאפשר לחזור אל התקיעה, ואפילו להפוך אותה לתקיעה גדולה. כשהשם אוסף את כל השברים, הוא יודע את היצר, ואף על פי כן, הוא מקבל אותנו, את התשובה שלנו בחזרה אליו, ותזכרו את מה שאמר הרבי, מלאכים יש לקדוש ברוך הוא הרבה בשמיים. הוא לא רוצה מכונות, הוא רוצה אנשים, ציירים, שקשה להם, והם נופלים לפעמים, אבל הם מתגברים וקמים. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מכל. תיקר שירת רש בעיניך, ואנחנו באים כדלים וכרשים, לעשות כמיטב יכולתנו, עם כל הקשיים, עם כל הקורונה, עם כל ההתמודדויות, ויודעים שהקדוש ברוך הוא באהבה גדולה מצפה ומחכה לנו כדי לקבל אותנו חזרה אליו. אני רוצה לחתום בדברים האלו. הייתי רוצה להראות לכם פה לסיום איזשהו סרטון אחד, אולי חלקכם יצא לו לראות, משהו שעשיתי עם הילדים שלי. הימים האלו של הקורונה זה ימים שהרבה אנשים מרגישים מתוסכלים, מדוקאים. עברנו את ליל הסדר לבד, קיווינו שפחות ראש השנה נוכל כל המשפחה עם סבא וסבתא. אבל תשמע, אולי גם זה עוד פן של המלאכת השם, שאנחנו משתדלים לקבל באהבה את זה שהקדוש ברוך הוא רצה שראש השנה הזה יהיה ראש השנה עם קורונה. ועדיין אנחנו מאמינים שזה יכול להיות ראש השנה מדהים ומשמעותי. וטוב, אז הכנתי שיר עם הילדים שלי, שיר קצר שהתאמנו את המילים שלו אל הסיטואציה, אז בואו אתם מוזמנים להזין איתנו, את השיר אתם מן הסתם מכירים, אבל הנה הוא בהקשר שלנו, בבקשה.